היום אנחנו נדבר על הכישלונות בחינוך. על ילדים שאומרים, לא רוצה את הדרך של הבית, לא רוצה את הדרך של ההורים, לא רוצה את כל מה שאתם מחנכים, לא רוצה את כל מה שאתם אומרים. אותו ילד שבא ומתמרד ולא רוצה לקבל שום דבר. במקרה הטוב, במקרה הרע, אני שונא אתכם, אני שונא את הדרך שלכם, אני שונא את ה... אפילו, כמו שאומרים, שונא את הדת, שונא את התורה, שונא את המצוות, לא, לא רוצה. הכל בא עם הלא. השאלה, איך זה קורה ולמה זה קורה? למה קורה דברים כאלה שילד בא עד כדי כך שפתאום אנחנו מפסידים אותו, אנחנו מפסידים לגמרי את הילד? צלצלה לי לפני חצי שעה אישה, אומרת, יש לה בת 26 שעוד לא התחתנה, וכל פעם שאני אומר לה, נו, תגידי מה יהיה, מה נעשה, אמא, אני גדולה מספיק, אל תדברי איתי, אל תגידי לי כלום, תני לי לעשות מה שאני מבינה, כשיהיה לי משהו לספר לך, אני אספר לך. בינתיים אל תשאלי אותי כלום, אל תגידי לי כלום. היא אומרת לי, מה אני אעשה? אני לא קיימת, אני לא... איפה אני בתור אמא? מה אני צריכה לעשות עם זה? זה מתחיל מגיל 10 ונגמר בגיל 26. זאת אומרת, בכל מיני שטחים, בכל מיני נושאים. פתאום הילדים מתמרדים ולא רוצים לקבל. מצד שני, יש ילדים שהם נשואים והורים לעשרה ילדים, ועדיין הם לא זזים בלי לשאול את ההורים שלהם ובלי לשמוע מה להורים שלהם יש להגיד. זאת אומרת, יש לנו שני קצוות בנושא הזה. יש כאלה שכבר נשואים ויש להם בבית עשרה ילדים, וכבר הילדים שלהם בשידוכים, והם עדיין לא זזים בלי לשאול את ההורים כל דבר. ויש כאלה שלא מוכנים לשמוע מההורים שום דבר. אין סיבה אחת משותפת לכל הסיפורים ולכל המקרים. אין איזה נוסחה של משהו אחד מסוים שבגללו הדברים הולכים או לקצה הזה או לקצה הזה. אין נוסחה, אין משהו מסוים שאני יכול להגיד, אם מישהו יתנהג ככה בפרט הזה, אז יהיה הכל בסדר, ואם יתנהג ככה בפרט הזה, אז יהיה הכל לא בסדר. הדברים הם יותר מורכבים, יותר עמוקים, יותר לא פשוטים. קודם כל, אנחנו צריכים לדעת מה האופי של הילד ומה האופי שלנו, של ההורים. זה השאלה הראשונה. וחייב להיות התאמה מסוימת בין מה שאנחנו עושים או דורשים מילד לבין מה שהילד יכול לקבל. נקודת המוצא היא, תמיד אנחנו צריכים לשאול מה הילד יכול לקבל לעומת מה אנחנו רוצים ממנו. יש הרבה דברים שילד, מכל מיני סיבות, לא יכול לקבל. דוגמה הכי פשוטה. תסדר את הצעצועים, תסדר את החדר שלך, תשים כל דבר למקום. זו דרישה מאוד נורמלית. ילד קטן, הוא שיחק, גמר לשחק, תאסוף את המשחק, תכניס לקופסה, תשים את הקופסה בארון. תאסוף את הדברים, תשים בצד. לא מבקש ממך שתהיה עוזרת בית. אני מבקש את מה שאתה שיחקת, המשחק שלך, בשבילך, תשים אותו במקום. בפעם הבאה שתרצה לשחק, שיהיה לך את המשחק. זה היגיון, היגיון מאוד מאוד פשוט. חלק גדול מההורים שבאים לילד ואומרים, אתה תאסוף את המשחק, תשים במקום. אם נסתכל על השולחן שלהם בבית, או על התיק שלהם בבית, או על הארון שלהם בבית, או על המגירה שלהם בבית, נגלה שהם לא בדיוק שמים כל דבר במקום. זאת אומרת, הם בעצמם יכולים להשאיר דברים, פה הם השאירו את זה, ופה הם השאירו את זה, פה השאירו את זה, ולא בדיוק שמו במקום. והם מאוד מאוד מבינים את עצמם. ואומרים, בסדר, לי זה קרה, אני לא רוצה שזה יקרה לבן שלי. אז אני אחנך אותו מגיל צעיר, שכל דבר ישים במקום שלא יקרה לו מה שקרה לי. אני באמת בן אדם לא כל כך מסודר, לא כל כך מאורגן, אבל אני רוצה שהבן שלי לא יהיה ככה. אז אני מהרגע הראשון אנסה לתת לו, לחנך אותו, להרגיל אותו, שלא יהיה ככה. בהשקפה, זה אפילו נכון. זה אפילו נכון. אבל לפעמים הבעיה היא, מה שאני לא כל כך מסודר, או לא כל כך מאורגן, הבעיה היא לא בחינוך, הבעיה היא באופי, במבנה אישיות של הילד. יש שני דברים, יש חינוך, ויש אופי במבנה אישיות של ילד. לפעמים הבעיה היא באופי במבנה האישיות של הילד. יש דברים שילד יכול, ויש דברים שילד לא יכול. לא יכול. כי גם אני אומר, אני לא רוצה שהבן שלי יהיה ככה, אז למה אתה לא מתקן את עצמך? כי אתה לא יכול. אז למה אתה חושב שאתה לא יכול והוא כן יכול? לפעמים אני באמת כן יכול ואני כן מסודר, רק אשתי לא כזאת, או סבא שלי לא כזה, או סבתא שלי, או דוד שלי, אני לא יודע מי. אבל יש משהו גנטי במשפחה שלא יכול. או לפעמים הילד הוא המחבר של הגנים החדשים, אני לא יודע מה. אבל מראש אנחנו צריכים לדעת שיש דברים שילד מצד האופי שלו הוא לא יכול. זה נקודת המוצא.
במקרה,
בדוגמה הזאת, מה זה לא יכול?
יש
לידיים, הוא יכול להבין
כל דבר,
לשים את זה
במקום. או שלא יכול
להמשיך
עם זה הלאה בלי הוראות שלי, או
שלא... לא, לא, יש תכונה אצל אנשים שהם חיים באיזה פיזור נפש כזה, שכשהם צריכים לסדר משהו, הם לא יסדרו. הם לא יסדרו. אתה מכיר אישה שאתה בא אליה הביתה והכלים של שבת עדיין ביום שלישי בכיור? אין לה ידיים, היא לא יודעת לשטוף כלים?
לא, אבל אין אף אחד שמכריח אותה. אבל אני בטוח...
אין אף אחד שמכריח אותה? נעים לה מבעלה, מהילדים שלה? לא נעים לה. לא נעים לה, אני אומר לך, לא נעים לה. מאוד לא נעים לה, לא מבעלה ולא מהילדים שלה.
מעצמה?
גם מעצמה, בדיוק. גם מעצמה לא נעים לה. יש לה מין משהו כזה שהיא מרגישה... בוא, לא נדבר על זה. אני צריך לטלפן למישהו. אתה מכיר תופעה שאני מטלפן למישהו וארבע ימים אני לא מטלפן? לא יודע למה. לא בא לי לטלפן אליו. יש דבר כזה? מה, אין לך אצבעות לחייג? זאת אומרת, יש לפעמים מין מחסום כזה לבן אדם שהוא מרגיש שיש משהו שהוא עכשיו לא יכול לעשות. עכשיו הוא לא יכול לעשות. אני לא אומר שאף פעם הוא לא יכול לעשות. הרגע הוא לא יכול לעשות.
לפעמים יש כזה מחסום לילד, אני בא
ומחליח
אותו
בסמכות
של
אבא. רגע, עכשיו אני רוצה לדבר.
של ילד יהיה כזה מחסום.
מה?
מחסום כזה אמור להיווצר איזושהי
סיבה מסוימת.
אבל לילד, ילד שהוא מתחיל
עכשיו את החיים... ילד לא, זה הטעות. זה הטעות. ילד לא נולד דף חלק, זה לא נכון. מי שחושב שילד נולד דף חלק, זה טעות. כשאתה קונה מחשב, המחשב שקנית הוא חלק, אין שם שום דבר בפנים? אין כלום במחשב? לא. המחשב צרוב עם ביוס מסוים, וכל מה שאתה יכול לעשות איתו, זה בגבולות הביוס, נכון? מה שלא צרוב בביוס של הלוח M, אתה לא יכול לעשות. הנה, נתתי לכם שיעור מחשבים. נכון? נכון שאתה צרוב על משהו? הגויין כותב במשלי, אני לא אומר ספרות מהבטן, הגויין כותב במשלי, שרוב התכונות ורוב המידות של בני אדם, זה ירושה מאבותיו. מאותם הרגלים בהתנהגות. זה הגדרות בגויין, ככה הגויין כותב. הגויין כותב, רוב המידות ורוב התכונות של האדם, הם ירושה מאבותיו. ורק מיעוטם הם הרגלים. אנחנו בחינוך עובדים על התחום שנקרא הרגלים. עכשיו תשאל אותי, אז מה, אני לא יכול לחנך ילד לשנות את המידות? יש לו מידות ממני, הוא ירש ממני מידות לא טובות. אז אין לו בחירה, אני לא יכול, ודאי שכן. ודאי שכן. איך אני אשנה את המידות? הרגלים. קודם כל התשובה היא המילה הרגלים. ילד שמתרגל. ילד שמתרגל. אני אקח דוגמה פשוטה. אני קמצן. אני קמצן, קשה לי לתת לבן אדם כוס מים. קשה לי להדליק מזגן כי עולה כסף, גם אם חם. קשה לי להדליק תנור, הסקה כי עולה כסף גם אם קר. אני קמצן. אני לא יכול להוציא כסף על שום דבר. עכשיו, אני יודע שאני קמצן, אני יודע שיש לי הרבה בעיות בחיים בגלל שאני קמצן, אני יודע שאני לא יכול לחיות ככה, אני מבין הכל. אבל הקמצנות יותר חזקה ממני, וכמה שאני מבין, מי ששולט זה הקמצנות. בסדר? עכשיו, אני בא ואומר רגע אחד, אני קמצן, לא רוצה שהבן שלי יהיה קמצן. לא רוצה שהבן שלי יהיה קמצן. כל יום בבית הכנסת, בויבורך דוד, אני נותן לבן שלי שקל, ואני אומר לו, לך שים את זה בקופה של צדקה. אני לימדתי את הבן שלי לתת צדקה. יצרתי לו הרגלים של לתת צדקה. אחד התרופות נגד קמצנות, זה ליצור הרגלים של לתת צדקה. זה תרופה נגד זה. כך כתוב ברמב״ם בפירוש המשניות על מסכת אבות. הרמב״ם כותב שאם אדם מתרגל לתת צדקה, זה שובר לו את מידת הקמצנות. זה תכונה. עכשיו, דרך אגב, גם בן אדם שהוא קמצן וקשה להוציא כסף, אם זה למטרת חינוך, יותר קל לו. זאת אומרת, גם הקמצן, הוא בעצמו לא היה נותן את השקל לצדקה, אבל כשהוא נותן את זה לבן שלו ולהגיד לו, לך אתה תיתן, זה הוא יכול. זה מעניין הדבר הזה, אבל זה ככה עובד. גם קמצנים הם לא קמצנים כשהם צריכים לחנך את הילד. כשיש להם, מה שנקרא, כשיש להם תפקיד, התפקיד מוריד את הקמצנות. זה ההגדרה. תראה, מי הבן אדם שיש לו הכי הרבה מידות טובות בהתנהגות במשך היום? אתה יודע מי? הסוחרים. אתה בא לחנות, הוא מחייך אליך, ויש לו סבלנות. אתה שואל אותו כל מיני שאלות שהוא לא יודע מאיפה הוצאת אותם, והוא עונה לך בסבלנות. מאיפה יש לו כאלה מידות טובות? מהתפקיד, לא מהמידות. הוא בא הביתה, הוא הורג את אשתו, הורג את הילדים, הורג, רב עם כל השכנים, רב עם מי שאתה רוצה. הוא אדם עם מידות לא טובות, אבל העסק, הביזנס, החוש המסחרי שלו אומר, שבא קונה, מדברים איתו יפה. זה החוש המסחרי של האדם. ותפקיד נותן לאדם כוח לעשות דברים שברגיל הוא לא יכול לעשות. עכשיו, אותו אבא שבא ואומר לבן שלו כל יום בתפילה, לך תן שקל לצדקה. באמצע התפילה. הוא מחנך את הילד לתת צדקה. הוא מחנך את הילד לנושא של צדקה. אותו אבא שיש לו איזה שכן מסכן, והוא מדי פעם אומר לילד, הנה יש פה קופסה עם קצת סוכר, עם קצת שמן, עם קצת זה, לך תן את זה למשפחה הזאת, לך תן להם. הוא משתמש עם הילד לשליחויות של צדקה וחסד. כל מיני דברים של צדקה וחסד. אז אני יוצר אצל הילד את ההרגלים של צדקה, את ההרגלים של לתת. אני יוצר לילד הרגלים של לתת. ברגע שאני יוצר לילד הרגלים של לתת, אני מרפץ לו את הקמצנות. אבל איך יצרתי את ההרגלים האלה? לא בשיטה של מלחמה. לא בשיטה של אתה מוכרח. לא בשיטה של דווקא. לא בשיטה של אתה קמצן, תשבור את הקמצנות שלך. תעשה ככה כדי לא. אני לא הולך איתו בכוחני, אלא אני הולך איתו בצורה יפה, אני הופך את זה למין חוויה נחמדה, אין לו קושי לתת שקל לצדקה כשהשקל הוא שלי ולא שלו. לא קשה לו. שקל שלי זה לא שקל שלו. אין לו קושי עם זה, אבל אני יצרתי לו את ההרגל של עצם המושג של ללכת לתת צדקה. זאת אומרת, אני יוצר לילד הרגלים. אני יוצר לי איזה הרגלים, ואני מרפא לו את החיסרון של, של צדקה. הנה זה דוגמה, הנה זה דוגמה של... עכשיו, ילד צריך ממני משהו שאני אסדר לו, שאני אעשה בשבילו. כל פעם שהוא צריך ממני משהו, אני עושה את זה בדקה. בדקה שהוא ביקש. מה לימדתי אותו? שלא דוחים למחר את מה שאפשר לדחות למחרתיים. עושים הרגע. נכון? זה עוד הפעם, זה הרגלים. זה הרגלים שאני מייצר לילד, אבל לא כוחני. לא כוחני. לא כוחני. אבל פתאום הילד ראה, ומתי אני עושה את זה? לא בצרכים שלי. בצרכים שלי זה גם טוב, כי זה סוג אחר של חינוך. זה חינוך שנקרא דוגמה אישית. יש סוג חינוך שנקרא דוגמה אישית, זה כשאני עושה ב... ב אני עכשיו לא הולך על הכיוון של דוגמה אישית, אני הולך על הכיוון של לתת לילד את הצרכים שלו מהרגע להרגע. ברגע שאני נותן לילד את הצרכים שלו מהרגע להרגע, הילד פתאום לומד כמה זה נעים, כמה זה טוב, כמה זה לעניין. אני מייצר לו חוויות, אני מייצר לו חוויות רגשיות בכיוון של החינוך שאני רוצה לחנך אותו. בכיוון של החינוך שאני רוצה לחנך אותו. אבל הדברים הם יותר קשים, הם יותר קשים, יותר מסובכים. ניקח את הילד שלא אוהב ללמוד, שזה בעצם הקושי הכי גדול שיש לנו בחינוך ילדים. ילד לא כל כך אוהב ללמוד. ילד לא כל כך אוהב להכין שיעורי בית. ילד לא כל כך אוהב... יש לנו בעיה איתו. הציונים שלו בהתאם. ההצלחה שלו בלימודים בהתאם. הילד לא כל כך אוהב ללמוד. איך אני גורם לילד שהוא כן יאהב ללמוד? איך עושים זה, איך קוראים לזה בסלנג של הרחוב היום, שאלת המיליון דולר. זאת אומרת, זה השאלה הגדולה, איך אני יכול לגרום לילד שלא אוהב ללמוד, שהוא כן יאהב ללמוד. התשובה לשאלה הזאת היא קודם כל, אין פתרון מהיום למחר. אין פתרון שהיום הילד לא אוהב ללמוד, מחר הוא כן יאהב ללמוד. אין כזה פתרון, אין שיטה. אין שיטה להביא ילד למצב של מהיום למחר. הפתרונות בשאלות האלה הם פתרונות לטווח ארוך. הם אף פעם לא לטווח קצר. אין פתרונות לטווח קצר. לפעמים אני בא לילד ואומר, תשמע, יש מבחן, אם אתה מקבל 100 במבחן, אני קונה לך גמבו. הילד נורא רוצה גמבו, כי כבר לכל החברים שלו יש גמבו. רק לא אין, הוא נורא נורא רוצה, ואני הבטחתי לו שאם אתה תקבל 100 במבחן, אני קונה לו גמבו. אז הוא מאוד התאמץ ויקבל 100 במבחן. מה קורה יום אחרי המבחן? יום אחרי שהוא קיבל את הגמבו יותר מדויק, נגמר. הוא חוזר למצב הקודם. הוא לא... אני לא יצרתי הרגלים. אני לא יצרתי הרגלים. אני עשיתי מבצע. עשיתי מבצע. והמבצע הצליח. אבל ויש סיבות לפעמים שכדאי לעשות כזה מבצע, אני לא אומר שלא. אבל לא בקשר לבעיה הזאת, להגיד שככה נגרום לילד שיהיה לו חשק ללמוד. זה פותר בעיות אחרות. מבצע כזה עוזר לדברים מסוימים, הוא פותר בעיות אחרות, לא את הבעיה הזאת. הבעיה הזאת הוא לא פותר. עכשיו, בואו נחשוב למה ילד לא אוהב ללמוד. בואו נחשוב. הסיבה הכי פשוטה למה ילד לא אוהב ללמוד היא יש לו תכונה שיש לכולנו בלי יוצא מן הכלל שקוראים לה עצלות. אנשים עצלנים אוהבים חיים קלים, לא אוהבים יותר מדי להתאמץ, והעצלות עושה שאנחנו לא נאהב ללמוד. וברוחם המשגיח של ישיבת מיר בספר של השיחות שלו ראיתי שהוא אומר שילד שנולד הוא לא נולד עם התכונה של עצלות. עצלות זה לא תכונה שנולדים איתה. והראיה, שכל הילדים הקטנים הם כל הזמן היפראקטיביים. צריכים לרוץ מפה לשם, משם לפה, הם לא יושבים רגע אחד במנוחה. הוא אומר, אז אם הם עצלנים, אז למה הם כל הזמן צריכים להחזיק אותם, שלא ירוצו מפה לשם ומשם לפה, וכל הזמן צריכים לעשות משהו, כל הזמן. ילד צריך לפתוח מגירות, אפילו תינוק בן שנה, הוא פותח מגירות, מוציא כלים, שם על הרצפה, מחזיר, זה, הוא עושה משהו כל הזמן, הוא לא יושב בשקט.
הוא סוחר שהוא לא,
אין לו... לא, אין לו סיבה. סוחר יש לו סיבה, סוחר הולך להרוויח כסף.
למה הוא מרוויח כאן שזה?
הוא לא מרוויח כלום, הוא סתם משחק. אבל הוא משחק בצורה... תראה, תיקח חתול. תיקח חתול. חתול, תן לו קצת גלגל כזה עם צמר, הוא ישחק עם זה. תן לו משהו אחר, הוא ישחק עם זה. אבל 80% מהזמן, אם חתול שבע, הוא יישב בשמש עם עיניים סגורות וינוח. זאת אומרת, הוא לא... ילד לא יישב לך וינוח. ילד כל הזמן הוא אנרגטי, הוא כל הזמן בתנועה, הוא כל הזמן עושה משהו.
הוא היה אחראי,
בגלל
זה יכול להיות.
מה אתה אומר?
שהוא היה אחראי, בגלל זה הוא התחיל להיות עצמו.
מה אחראי? אתה אומר לך ילד בן שנה.
לא, אחרי זה, אני מדבר על זה בגלל שש, שבע.
רגע, אבל ילד בן שנה, למה הוא לא עצלן? למה הוא לא עצלן לעומת חתול בן שבועיים? כלב בן שבועיים. אם יש לו שטיח נעים לשבת, הוא יישב. יחלום על ביאת המשיח. ילד לא.
ילד,
הענה
היא לפעול כל הזמן, לשחק.
עוד פעם, אני מסביר לך, ההנאה של לשחק עולה בוויתור על עצלות. למה הוא מוותר על עצלות? זה מה שאני שואל. אבל זה לא רק לשחק, הוא אנרגטי כל הזמן. הוא רץ, הוא הולך, הוא בא. אומר אמירו חום. למה? אז אני אומר ברוחם, בגלל שילד נולד בלי התכונה של עצלות, היא לא מולדת, ככה הוא טוען. בכל בני אדם, הוא טוען שאנשים אין להם תכונה של עצלות בלידה. רק מה הוא אומר? אחרי שתואמים את זה, זה כל כך טעים, שמי שתואם את זה נשאר בזה. ככה ברוחם אומר. והעצלות זה תכונה כל כך טעימה, שאחרי שאנחנו תואמים את זה, אנחנו כבר נשארים בזה לכל החיים. זה טעים, זה לא נורא טעים. אבל הוא טוען, בהקשר הזה, הוא טוען שעצלות היא תוצאה של הרגלים. זאת אומרת, מה שאמרתי קודם, תואמים את זה, אז נשארים בזה. אנחנו, יש לנו הרגלים של עצלות, שהם מייצרים את התכונה. ההרגלים הם אלה שמייצרים את התכונה הזאת. ממילא, יש גם הרגלים שיכולים להוציא את התכונה. יש גם, כמו שיש הרגלים שמייצרים את התכונה, יש גם הרגלים שיכולים להוציא את התכונה. עכשיו, אם ההרגלים האלה באים על רקע דברים שאני אוהב, אם אני משתמש עם דברים שאני אוהב, כדי לצאת מהעצלות, הסיכויים של ההצלחה הם מאוד מאוד גבוהים. אם אני משתמש בדברים שאני לא אוהב, או בדברים שהם קשים לי, דברים שקשה לי לעשות, הסיכויים שאני אפתור את הבעיה עם הרגלים הם הרבה יותר קטנים. עכשיו ניקח באמת את התחום הזה של הלימוד. יש ילד, לא מעט ילדים, שיש להם תפיסה איטית. זאת אומרת, אין להם תפיסה מהירה. הם יכולים להבין, אבל הם יכולים להבין יותר לאט. הם לא יכולים להבין מהר. הילדים שיש להם תפיסה איטית, בכיתה, חלק גדול מהחומר לא מבינים כמו שצריך. לא בגלל שהם לא יכולים, כן.
איך הרבס בתחילת הדרך, הם בדרך כלל משתדלים לדבר די לאט בשביל
שם. נכון, אבל הם מדברים בהתאם לממוצע הנורמלי של כיתה. יש ילדים שהם פחות מהממוצע הנורמלי של הכיתה, ולילדים האלה יש קושי בגלל התפיסה האיטית שלהם, יש להם קושי להרגיש הצלחה בלימודים. יש להם קושי להרגיש את ההצלחה בלימודים. ואז אנחנו כהורים מנסים לדרבן אותם וללחוץ עליהם שיתאמצו יותר ללמוד. זה נקרא להשתלט על עצלות בדבר שאני קשה לי. יש משהו שקשה לי, ואתה רוצה שאני אשתלט על עצלות בדבר שאני קשה לי. הנה פה הדוגמה, הנה פה הדוגמה, איך המלחמה בעצלות היא כמעט בלתי אפשרית. כמעט אי אפשר, כמעט אי אפשר להילחם נגד העצלות, כשאני בא להילחם עם עצלות, עם בעיה שאני אומר כן תלמד, עם בעיה שאני אומר כן תלמד, אבל זה קשה ללמוד, אובייקטיבית קשה ללמוד. עכשיו, כשילד אובייקטיבית קשה לו ללמוד, אני צריך לחפש עצות ודרכים איך אני מקל עליו את הקושי. איך אני מקל עליו את הקושי? מהניסיון אני אומר לכם, אחת הדוגמאות המוצלחות ביותר שאני פגשתי, איך לעזור לילד שיש לו תפיסה איטית, זה לקחת את החומר שהוא צריך ללמוד מחר, ללילה קודם או יום קודם, להכין איתו את החומר הזה. לא לפחד שהילד יהיה לו משעמם בכיתה. אני עוד מדבר על ילד שעכשיו עולה ללמוד מחר, כמה זה 3 ועוד 2 שווה 5. כמה זה 4 פחות 3 שווה 1. אני מדבר על תרגילים, חשבון פשוטים שהולכים ללמד אותו מחר. אני אסתכל עכשיו בחשבון, מחר הם צריכים ללמוד כמה זה 3 ועוד 2, כמה זה 4 פחות 1. שתי השאלות האלה, אני עכשיו יושב איתו ומלמד אותו לאט לאט, אינדיבידואלי בבית, מסביר לו את שתי השאלות האלה בחשבון.
בדרך כלל, ילדים לא עושים את זה.
מה הם לא רוצים?
לא רוצה,
אנחנו עושים רק שיעורי בית ותוך כדי המשחק מגיע כאילו לתרגילים בחשבון. אתה לא יושב איתו רשמי לשיעור כזה, שבע עכשיו ליד הכיסא, זה בוא. ואתה מתחיל להגיד לו כמה זה 3 ועוד זה, כמה זה זה ועוד זה. אתה כאילו מתחיל ללמד אותו איך לחשוב, איך לחבר מספרים, איך להפחית מספרים, לחבר מספרים. במשחק, יותר במשחק. אבל בעצם אתה בא עם מטרה, אתה בא עם הבנה שאני צריך לתת לילד הכנה על מה שהוא הולך ללמוד מחר. הילד יבוא מחר לכיתה, ובגלל ההכנה שלי, כן יהיה לו תפיסה מהירה. זה מה שיקרה. זאת אומרת, הילד יש לו בעיה של תפיסה איטית, אני עשיתי לו תפיסה מהירה. גרמתי שיהיה לו תפיסה מהירה. אם אני מתמיד מזה לאורך תקופה ארוכה, הילד רוכש את התכונה של התפיסה המהירה. זה מאוד מעניין לראות את זה. למרות שזה נשמע כאילו אני נולדתי ככה, אני לא אחד שיש לו תפיסה מהירה כי נולדתי ככה. כשאתה יוצר לילד הרגלים, הוא מקבל את התפיסה המהירה. אני אסביר את זה בצורה יותר מדויקת. בן אדם מחפש עבודה. בן אדם מחפש עבודה, אין לו עבודה, אין לו מקצוע, אין לו שום דבר. הוא היה אברך בכולל עד היום, עכשיו יש לו המשפחה גדלה, יש בעיות של פרנסה, הוא רוצה לצאת מהכולל, להתחיל לעבוד. אין לו מקצוע. מה כדאי לו ללמוד? אז כמובן שהתשובה לכל בן אדם מתאים מקצוע אחר. לכל בן אדם יש עוד פעם אופי אחר, תכונות אחרות. אבל אני אספר לכם סיפור. בא אליי אברך להתייעץ איתי, שהוא חייב לצאת לעבודה, הוא לא יודע מה לעשות. אין לו חשק לעבוד בשכר מינימום. ולא לעבוד בשכר מינימום, כבר צריך שיהיה איזה מקצוע בידיים. הוא בא לשאול אותי מה לעשות. אני הכרתי אותו הרבה שנים. אמרתי לו, תשמע, אתה טיפוס מאוד מאוד ביקורתי באופי שלך. אתה בן אדם עם ביקורת. על כל דבר ועל כל אחד יש לך ביקורת. לך תהיה מגיע של ספרי תורה, תפילים ומזוזות. כי אם אתה ביקורתי, אתה ישר תראה איזה עוד כתבו לא טוב, איזה מקום שכחו את הגים, איזה מקום לא חיברו את העם. אתה בטיפוס ביקורתי. אז איך תלמד להיות מגיע? תלמד את ההלכות, תלמד את כל הנושא הזה. זה מקצוע דרך אגב שהוא מאוד רווחי, מרוויחים טוב מאוד במקצוע הזה, ועדיין זה אחד המקצועות היחידים שאין מספיק, יש חסר, מגיעים יותר מה שיש העבודה. זאת אומרת, יש יותר עבודה מאנשים, אז זה קל מאוד למצוא פרנסה במקצוע הזה, מקצוע מאוד טוב. רק בקיצור, הוא הלך, למד את ההלכות, למד את כל הנושא, התחיל לעבוד בתור מגיע. באמת התכונה שלו, שהוא מאוד מאוד ביקורתי, באמת עזרה לו, באמת עזרה לו. הוא יחסית די מהר הצליח. מה שקרה לו במשך הזמן, הוא היה טיפוס עם תפיסה איטית, זה שכחתי להגיד. הוא היה אדם עם תפיסה איטית. אני לא אגיד לכם שהתפיסה שלו נהפכה למהירה בכל השטחים, אבל כשהוא היה מקבל עלייה לתורה ובית הכנסת, לא היה פעם שהוא לא מצא שגיאה בספר תורה. זאת אומרת, זה היה, העיניים שלו ישר היה נופלים על השגיאה, עוד לפני שמשהו. זאת אומרת, פה הוא פתאום קיבל תפיסה מהירה. היה מסתכל על משהו, היה ישר רואה את הבעיה. זה סוג של, זאת אומרת, בתחום הזה הוא קיבל תפיסה מהירה. הוא קיבל תפיסה מהירה. והוא היה מגיע במהירות עצומה. היה לו הספקים פי כמה יותר מכל מגיע אחר. ולמרות שבאופי, זאת אומרת, הוא יצר הרגלים. חלק מההרגלים של מה שנקרא תפיסה מהירה, זה לפתח איזשהו אינסטינקט כזה, כמו נהג. בן אדם עומד נהיגה, אז אומרים לו, כשאתה רוצה להסתובב, תסתכל בראי של האמצע, תסתכל בראי של הצד, תשים וינקר, וגם תבדוק אם יש לך שטח מת שהראי לא תפס, וגם ממול אם לא בא אוטו, ואז אתה יכול להסתובב. עד שבן אדם יעשה את כל הדברים האלה, הוא כבר עובר עוד 4 קילומטר. אבל זה לא נכון. כי אדם מפתח איזה אינסטינקט שהוא עושה את זה בלי להרגיש בכלל. זאת אומרת, הוא לא יושב ואומר, רגע, אני אסתכל פה, אני אסתכל פה, אני אעשה וינקר, אני אעשה זה. הוא עושה את זה באוטומט. הוא עושה את זה באוטומט, זה אינסטינקט כזה, שזה עובד לו בלי לחבר שום דבר לתוך הסיפור הזה. זאת אומרת, אדם יכול ליצור לעצמו איזושהי מערכת של אינסטינקטים כאלה, שאיתם הוא עובד. גם בתחום של תפיסה מהירה, אדם שאין לו את זה, הוא יכול באיזושהי צורה ליצור את זה. וכשאני לוקח ילד שיש לו בעיה של תפיסה איטית, ואני עוזר לו, ומביא אותו למצב שהוא מכין את החומר יום קודם, וכשהוא בא לשיעור, הוא מבין אותו בקלות בתפיסה מהירה, בגלל שהוא היה מוכן קודם, הוא לאט לאט גם בלי להכין, יקבל את התכונה של אותו הרגשה, את אותו אינסטינקט, של 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 התפיסה המהירה בתחום הלימודי. אז אני יכול לעזור לו לפתור את הבעיה של הסוג הזה.
אבל אני אפילו יצאתי
לו, זה עובד רק בתחום הלימוד, דווקא במקצוע הזה. זה אם אני אתרגלתי תוך חשבון, זה לא יעזור במקומות אחרים. נכון, נכון, בסדר. אבל תמיד יש לנו בדרך כלל 2-3 מקצועות שהם החשובים. כל השאר לא נורא, נגיד ככה. יש לנו 2-3 מקצועות שהם חשובים, שהילד ירגיש בהם הצלחה, שהילד ירגיש בהם שהוא תלמיד טוב, ואם ב2-3 מקצועות החשובים הילד מרגיש שהוא טוב, אז הוא כבר לא מרגיש סוג ב', נקרא לזה ככה. נכון שבדברים אחרים הוא פחות, הוא לא יהיה, אתה צודק, זה לא פתרון הרמטי, זה לא פתרון שאני פותר את כל הרוחב של הבעיה, אבל זה פתרון לגבי מה שאני אמרתי, החשק שלו ללמוד, הרצון שלו ללמוד. כי בלי זה, הילד אין לו חשק, אין לו רצון ללמוד, הוא מרגיש לא הולך לי. זאת אומרת, בין כה אני לא יכול להצליח. עכשיו, ברגע שאני נותן לו את הפתרון הזה, הוא כבר זה. עכשיו, דבר שני שנורא חשוב, זה לגלות הבנה לרמת הכישרונות שלו, ולא להראות לו אף פעם אכזבה. זה הנושא הכי הכי חשוב בתחום הלימודי. ילד שמרגיש שאנחנו מאוכזבים ממנו, יש דברים שאנחנו מוגזבים ממנו, הוא לא מקבל את האכזבה, הוא לא מקבל את האכזבה כמדרבן ללמוד יותר טוב, הוא מקבל את האכזבה כמדרבן להפסיק ללמוד בכלל. זה צריכים לדעת, צריכים לדעת שאת הילד האכזבה, והאכזבות הן הרבה פעמים, בטח אתמול כל אחרי צהריים שיחקת ולא התכוננת על המבחן ולא חזרת על החומר, אז מה הפלא שעכשיו נכשלת? או מה הפלא שקיבלת רק שבע, לא נדבר על נכשלת. למה קיבלת רק שבע? לא לעשות את האכזבה הזאת, למרות שנורא נורא מתבקש מבחינת היגיון להראות לו איפה הוא טעה ולמה הוא אשם ולמה זה קרה לו. אני צריך לדעת שהוא לא אשם כי קשה לו. קשה לו, לא כל ילד יכול. לא כל ילד יכול מראש, אנחנו צריכים לא לתת את הילד הרגשה שאנחנו מאוכזבים ממנו, זה דבר מאוד מאוד מסוכן. בכל מיני שטחים זה מסוכן, אבל אני לא מדבר על כל השטחים, אני מדבר על התחום של ילד שרוצה או לא רוצה ללמוד.
כי... יש ילדים שכן יש מקום לביקורת?
מה אתה שואל?
יש ילדים שכן נובע מאיזושהי סיבה ש... בעצם זה לא סתם
טבע,
אלא
הם באמת
לא בסדר, והם מודעים לזה, ויש כן מקום
למקורת,
שזה מקום
למקורת
בכלל בתחום.
זה צריך לבוא הפוך. זה צריך לבוא מזה שילד בא ושואל אותך, למה אני לא מצליח? למה לא הולך לי? הוא צריך לעורר את הביקורת, נקרא לזה ככה. זה צריך להתחיל מהילד השאלה, למה אני לא מצליח, למה לא מצליח לי? זה לא יכול לבוא מההורים. אסור שזה יבוא מההורים, זה צריך לבוא מהילד. השאלה של הביקורת. הילד צריך לעורר את השאלה של הביקורת, לא ההורים. כשההורים מעוררים את הביקורת, פירושו, אתה לא שווה.
אתה תמיד ככה.
מה? כן, כן.
יש ילד לא אכפת לו?
יש ילד לא אכפת לו מה?
שהוא קיבל 60.
למה?
עצלן.
מול עצלן יש תאווה נורא גדולה שקוראים לה תאוות כבוד, נכון? אתה לומד בישיבה. מה יש לך בישיבה? יש לך חדר עם 4 מיטות, זה כבר נקרא טוב, אנחנו לפעמים גם 6 או 7 מיטות חדר, מיטות ברזל, מזרונים הכי פשוטים, ארון פח כזה, בתוך ארון פח יש לך שני תאים, ועוד מקום לתלות חליפה, זה העולם הזה שלך, עם קומקום חשמלי מקריאטור, היום כבר גם אולי, מיקרו גם לפעמים, זהו, זה העולם שלך בתור אחור ישיבה, אתה 5 שנים בישיבה ככה. למה יום אחרי החתונה, אתה לא יכול לחיות עם אישה, בחדר כזה קטן, עם שתי מיטות ברזל, ארון פח כזה פשוט, והכל בסדר. מה ההבדל? מה ההבדל מחמש שנים שהיה לך בישיבה, שחיית עם יותר מאחד בחדר, פה לפחות שמים אותך רק עם אישה, בלי עוד תוספת. קודם כל אתם 2 במקום 6 או 7. לא 2, זה כבר טוב. ונשים לך חדר אחד כזה קטן כמו של פנימייה, שתי מיטות ברזל, שירותים בפרוסדור, לא תמיד הם נקיים, לא תמיד הם זה. זהו. יכולת לחיות ככה 5 שנים בישיבה, לא קרה לך כלום. נכון? למה אתה לא יכול להתחתן ולחיות ככה? לא אתה אישית, אני שואל. אני שואל על כל בני אדם.
האישה
כל
בן.
מה?
כמובן. האישה.
מה אתה אומר?
אני אומר שהאישה.
האישה יכול, האישה? לא, אני מדבר איתך גם על בנות שלמדו בפנימייה בעצמה. אתה מתחתן עם בחורה מאופקים. היא גרה בירושלים, נולדה באופקים, הייתה 3 שנים של אופקים, הייתה בפנימייה. אותו דבר. אותו דבר. היא הייתה בפנימייה, אתה הייתה בפנימייה. אתם מתחתנים, אתם פתאום צריכים דירה, רהיטים, הכל. למה? בדיוק. אז יש, אם לאף אחד לא היה, אם לאף אחד לא היה, לא היה לך אכפת.
אצל
ילד את
הכבוד תמיד?
לא, הכבוד משחק בכל שלב, בכל שלב. היה לי דוד שהיה חי ברומניה, והוא היה שופט. הוא היה שופט בבית משפט. הוא עדיין חי עם באר בחצר, באר מים בחצר, עם שירותים בחצר, אז גם אפילו לא היה ביוב, זה היה כזה ג'ורה עם צריף כזה קטן. והמשכורת שלו, אני מדבר על סיפור מלפני 35 שנה, המשכורת שלו הייתה 70 דולר לחודש, לפי, אם אני מתרגם לדולרים את מה שהיה לו משכורת בתור שופט, וככה, אז אני ככה אמרתי לו, הוא בא לבקר פה בארץ ופגשתי אותו ודיברתי איתו ואמרתי לו, אתה יודע, הפועל אצלנו פה באוטו פח הזבל, הוא חי ברמה יותר גבוהה ממך שאתה שופט כבר 50 שנה בבית משפט. אתה שופט עם ותק של 50 שנה בבית משפט, ואני אומר לך שפה פועל שעובד באוטו פח הזבל, הוא חי ברמה יותר גבוהה מהרמת חיים שלך. הוא אמר לי תשובה מאוד חכמה, מאוד חכמה. הוא אומר לי, אתם הוא לא התכוון עליי, הוא התכוון התרבות של המערב, כאילו, אז עוד היה שם השלטון של הקומוניסטים. אז הוא אומר לי, אתם הולכים לישון עם רדיו, עם טלוויזיה, ושומעים כל הזמן פרסומת, תקנה זה, תקנה זה, תקנה זה. והשכנים שלך כולם קנו זה, קנו זה, קנו זה. מה, אתה לא תקנה? אתה תהיה מסכן, אתה לא יכול. ואצלנו אין פרסומות, אין שום דבר. אף אחד לא אומר לך תקנה, ואף אחד גם לא קונה. מה שלי אין, גם לשכנים שלי אין. אז הוא אומר, כולם חיים טוב, לא אף אחד לא חסר שום דבר. הוא אומר, כל מה שאתה חושב שהוא חי יותר טוב ממני, זה בגלל שהוא יש לו ולי אין, אבל אם גם לא הוא אין, ולאף אחד אין. הוא אומר, אז אף אחד לא חי רע. הוא אומר, והוא צדק, הוא צדק בתשובה שלו. הוא אומר, כל החסר הזה, מה שאתה צריך, כמו שאני שאלתי עכשיו, למה לא תגור בתנאים שגייר? כי לכולם יש, ואתם שלי לא יהיה. מפה זה מתחיל. אבל אם היית חי בחברה שלאף אחד אין, לא היית מסכן. הרי כל דבר הוא פרופורציה. היה משגיח של ישיבת סלבודקה, רב אברום גרודזינסקי. הוא נהרג בגטו קובנה. אז הוא בשמוס האחרון שהוא אמר בגטו קובנה, השיחה האחרונה שהוא אמר בגטו קובנה, הוא אמר משפט כזה. כל השנים לפני המלחמה חשבנו שאנחנו מקיימים את התורה מעוני. בגטו גילינו שביטלנו אותה מאושר. זאת אומרת, אותו עיקרון, הכל פרופורציה, איפה אתה נמצא וסביב מה אתה נמצא. אז כשאדם חי בחברה, ויש עניין של כבוד, אז האדישות הזאת של אני לא צריך כלום, ולא אכפת לי מכלום, ולא אכפת לי איך אני חי. אני חושב סיפור עם זום, שהם רוצים להתגרש, והבעל אומר, אני אקח חדר באיזה מוסד, באיזה מקום, שאני אעבוד שם הניקיון, ואני אקח שם את המחסם של הכלים, של הסמרטוט והכלי עבודה והזה של הניקיון, ואני אשן שם במחסם, ואני אוכל מה שמביאים לילדים בצהריים שם מיום לימודים ארוך, מביאים מהמועצה, מביאים אוכל לילדים, אני אוכל את זה, ואני יותר לא צריך כלום ולא אכפת לי מכלום, וזהו. מה זה? מה פתאום בן אדם בא ואומר דבר כזה? זה איזשהו סוג של ייאוש, סוג של דכדוך שהוא, אין לי מה להפסיד, החיים שלי כלום. אין לי חיים, ויתרתי על החיים. זה לא הנורמלי של בן אדם, הוא לא יכול ככה לחיות. טכנית כן. טכנית ודאי שהוא יכול. אבל נפשית, אדם, לא, אדם נורמלי מבחינה נפשית, גם ילד נורמלי מבחינה רגשית, הוא לא יכול לחיות ככה, אין דבר כזה. אין דבר כזה שבן אדם יחיה בצורה כזאת. זה לא עובד, זה לא הולך. נקודת המוצא, לילד יש איזה תכונה של כבוד, של רצון להיחשב מוצלח. זה תכונה. עכשיו, בתכונה אנחנו יכולים להשתמש כדי לבנות אותו, אבל באותה מידה אנחנו יכולים להשתמש כדי להרוס אותו. באותה מידה שאני יכול לבנות את הילד עם התכונה הזאת, אני גם יכול להרוס את הילד עם התכונה הזאת. כי ברגע שהילד מגיע למסקנה שאני לא שווה וכבר אין לי מה להפסיד, הכבוד שלי בן כה הלך, אני בן כה לא שווה כלום, אז אם אין לי מה להפסיד, כן ילמד, לא ילמד, זה כבר לא משנה. אני בן כה לא שווה כלום. ואם בן כה לא יצליח, גם אם אני ילמד אני לא יצליח. אני בן כה לא מוכשר, אני בן כה לא יודע, אני בן כה לא... לא... זאת אומרת, זה קיים. זה קיים, החובה שלנו להחזיק את הילד עם אמון בעצמו שהוא יכול. לא שהוא יכול, כמו שאומרים מוסר, אתה יכול להיות מצוין, למה אתה רק בינוני? אלא שהוא יכול להיות בסדר. מה זה בסדר? זה עוד שאלה. בסדר בשום אופן אסור שיהיה 100% בסדר. אסור שיהיה דבר כזה. אסור שבסדר יהיה 100% בסדר. אבל ברגע שילד חי עם הרגשה של כישלון, והביקורת, איך שהיא מתפרשת אצל ילד בדרך כלל, היא לא מתפרשת כדבר מדרבן, אלא כדבר מייאש. מה אתה מתכוון?
אם אומרים לילד, אתה יכול כל כך הרבה, בצורה שבאמת משודר לו שהוא יכול.
כמה פעמים אתה יכול להגיד לילד אתה יכול? כמה פעמים אתה יכול להגיד לו אתה יכול?
כן, בצורה מבוקרת.
כמה פעמים? 4 פעמים, 5 פעמים, 10 פעמים, אמרת. אתה מבין שאחרי זה הופך להיות סיסמה שרק מרגיזה אותו. יש שלב מסוים שאתה מתחיל להגיד לילד אתה יכול, הוא מתפוצץ. הניסיון מראה שהילדים שמשגעים אותם כל היום עם מה הוא יכול, זה עושה להם אנטי. ברגע שאומרים אתה יכול, הם לא רוצים, לא רוצים להיות יכולים.
יש
חום
שכן, יש מקום לביקורת, אז אין ביקורת, אין מושג של ביקורת.
יש ביקורת, תראה, מה פירוש המילה ביקורת? מה פירוש המילה ביקורת? אני שם פה מכשיר הקלטה, והמכשיר לא מקליט. אז בוא נעשה ביקורת, מה לא טוב המכשיר, למה הוא לא מקליט? יש לי בעיה, והבעיה מולידה ביקורת. אבל אם אין לי בעיה, ואני אכנס לפה ואני אגיד, רגע, לפני שאני מדבר, אני רוצה שתבדקו, תעשו בדיקה שהמכשיר מקליט. זה ביקורת, לא מדבר סתם. זה לא הדרך הנורמלית של התנהלות בבני אדם. זה לא הדרך הנורמלית של התנהלות בבני אדם. היה אחד שהלך לצבא, בעל תשובה. נתנו לו לעשות ציור על הקו. הוא לא רצה לעשות פטור, היה בעל תשובה. אז הוא אמר, עד שלא תביאו לי פה מעבדה שכל הרצועות שמחזיקות את המציאות של הצבא, אין בהם שטנז, אני לא לובש. ביקורת! ומי אמר שאין שטנז בכל ה... זה שיטה לעשות צרות. זה לא שיטה. הצבא שחרר אותו, נתן לו פטור כמובן. אבל הביקורת הזאת היא שיטה לעשות צרות. ביקורת צריכה לבוא מתוך חיפוש. הנה, דיברתי קודם על אדם שיש לו תכונה של ביקורת, לך תהיה מגיע. מה זה מגיע? הסופר מחפש מישהו שיגיע את המזוזה כדי שהוא יוכל למכור אותה שהיא טובה. הנה, זה ביקורת. אבל מאיפה באה הביקורת? לא בוא נראה אם אתה סופר טוב. אלא היא באה הפוך, אני בתור סופר רוצה מישהו שיעשה לי הגעה למזוזה שלי. יש הבדל בין ביקורת כזאת לבין ביקורת כזאת.